השיעור שלנו היום בפרשת נשא, סבב המדבר, פרשת נשא, ערב ראש חודש סיוון תשע"ד, השיעור יהיה לרפואת חברינו יוסף בן עליזה ואליהו ולרפואת שירה בת תצור בת חן, יחד עם כל חולי עמו ישראל.
מי זאת?
ילדה שביקשו שיתפלל לרפואתה. פרשת נשא עוסקת בכל מיני נושאים. סליחה. תפתחו כולם בספר במדבר, פרק ו', ובואו נקרא את הפסוקים הקשורים לעניין של הפרשה שלנו. אבל לפני כן, רבותיי, במדבר פרק ו', פסוק א', פרשה נשא, כמו שאמרנו, מורכבת מנושאים מגוונים. אחד מהם פרשת נזיר, והפסוק אומר, בואו נקרא בפנים: וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל אמרת עליהם איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שאיחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. כל ימי נזרו, מכל אשר יהיה עשה, יעשה, מגפן היין, מחרצנים, ועד זג לא יאכל. כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלאות הימים אשר יזיר להשם קדוש יהיה. גדל פרע שער ראשו. כל ימי הזירו להשם, על נפש מת לא יבוא. לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, לא יתמע להם במותם, כי נזר אלוהיו על ראשו. זה הפסוקים שאני רוצה שנתבונן בהם היום. ושאלה על מה שלמדנו, אולי בהמשך אני אענה. אז סבלנות. בעל הטורים כותב על האיסור לנזיר שכל ימי הזירו לשם על נפש מת לא יבוא, כלומר אסור לו להתאמה למת. ראינו גם פירוט אפילו לשיבת הקרובים, זה מזכיר את מי?
כהן גדול.
כהן גדול, בעל הטורים אומר, למה? לומר לך שאם תשרה עליו שכינה מחמת נזרו, כלומר בגלל שהוא נזיר, אם הוא ילך וינבא מתים, יגידו שהוא דורש אל המתים. כלומר, הוא מדבר עם המתים דרך הקדושה שיש לו. הוא מוסיף בעל הטורים כדרכו, שיש 30 פעמים שכתוב בפרשה שלנו בנוגע לנזיר, נדר ונזירות. 30 פעם. ויש כלל, סתם נזירות 30 יום. עוד מוצא רמז בעל הטורים, קדוש יהיה, יהיה זה פעמיים 15, י' ו-15, י' ו-15, סך הכל 30. טוב,
30 זה טוב.
כלומר לדעת בעל הטורים, התורה מגלה לנו שאדם מסוגל ויכול לעלות ולהתעלות למדרגות רוחניות גדולות מאוד עד כדי השראת שכינה בזמן קצר מאוד. כלומר, 30 יום, תוך חודש. זה מה שהוא דורש פה מהרמזים שיש בפרשה. כלומר, תוך זמן קצר אדם יכול להגיע לרמה כל כך גבוהה שיש לו גילוי שכינה וזה לא רק לו, כל מי שמסביבו רואה את זה ועלול לחשוד שהוא משתמש בכוחות לדרוש של מתים, לכן לא יוצא ולא נטמע. והתורה באמת מדגישה על הנזיר ואומרת כי נזר אלוהיו על ראשו. יכול להיות שהמילה נזר בא מאוד קרוב למילה נדר. נדר ונזר זה מאוד קרוב.
זה מה שהוא
לא ובאמת כי יפלי לנדור נדר, נזירות לשם. עולה שאלה גדולה.
יזיר זה
אנחנו רואים, מה?
יזיר זה להתרחק.
יזיר זה, הוא מקבל עליו דבר להרחקה, כן? אבל אומר פה, לכאורה, אפשר להביא מדברי בעטורים, שזה מאוד דומה לנדר, נדר, נזר. תורה שלה באמת גדולה, אנחנו רואים אנשים, באמת, רציניים, שיושבים ולומדים, מייגעים את עצמם להגיע למדרגות של קדושה, ימים, חודשים, שנים, ואף אחד לא חושד בהם בלוויה שמדברים עם המתים. גם לא מרגישים שיש עליהם איזה גילוי שכינה, השראת שכינה, או שיש עליהם איזה קדושה. ופה יש לנו בן אדם שמחר בבוקר קם ואומר, אני נזיר! וזהו. ב-30 יום האלו הוא יכול להגיע למצב של קדושה כזו ששכינה מדברת מתוך גרון. זו שאלה גדולה מאוד. איך זה עובד? איך זה יכול להיות? זה ככה, זה מה שאתה אומר, אבל לא מדבר על נביא. מה הסוד הגדול הזה? אני מקווה שאף אחד מכם פה לא יתחיל עכשיו לחשוב שהוא עכשיו מקבל על עצמו נזירות. התשובה היא שצריכים לשים לב טוב טוב לפסוקים שקראנו. לא האמירה, הפעולה האקטיבית של הרני נזיר היא הפועלת וגורמת לגילוי שכינה. יש, לפני שאדם מחליט לקבל על עצמו נזירות, הוא עובר תהליך. תהליך של התבוננות על עצמו. הוא בוחן את עצמו. או מתוך בקרה, או מתוך אירוע שהוא נתקל בו. לא לחינם אומרת התורה שפרשת אישה סוטה נמצאת בפרשה שלנו גם כן, שכל מי שראה אישה שעושה מעשה שיזיר את עצמו מן היין. כלומר, מה הכוונה? תברח, תתן לך סייגים. לא בגלל זה, תרחיק את עצמך מן היין. כן, אולי בגלל שהוא משקר, בגלל שאתה מאבד, אתה בבעיה.
גם זה לא קרה מיין שם?
לא, רק ראית שמישהי שעשו לה, עושה מעשה אסור, תתרחק, איך? תגדר את עצמך.
אז למה
התנדור נדר. המשמעות שאדם נודר נדר, מה זה? זה כדי לחזק את האמירה שלו, כדי לכפות על עצמו לעשות. אז הוא נודר נדר. כדי שלא רק אני אמרתי, אלא עכשיו אני מחויב עוד יותר לקיים מה שאמרתי. הרעיון של נדר. אם לא אומרים בלי נדר, זה נמצא אותו דבר.
מה?
אם אדם לא אומר בלי נדר על דבר מסוים, יש לו בעיה, זה נדר. אז אם אתה לא עשית, אז עברת, איסור תורה.
לא,
זה לא פטנט כזה, כל יום אני אתיר לדלים.
לא כל יום, עוד פעם בשנה.
זה נלמד בעזרת השם, כבר למדנו את זה. זה לא על כל מה שאתה מפתיע, אומר נדר בכנסת, מגיע ראש השנה, הכל נגמר, לא. זה סוג מסוים של נדרים. זה לא הזמן עכשיו.
טוב, טוב, טוב.
כן.
אז למה עלינו אומרים שאם אתה ראית אהבת, אז...
אם ראית מה?
אם ראית...
אם ראית מעשה אסור, תתרחק ותרחיק את עצמך.
אז למה אומרים לא לשתות יין? אז למה לא...
כי היין מביא לידי עבירה, זה עבירה, אם לא משגיחים על דברים.
רגע, אז למה לנזיר אומרים תגלח את הראש?
לא, תגדל.
לא, אבל אם אתה...
אם באמצע קרה משהו שהרס את הרצף מבחינה רוחנית, אתה תתחיל מההתחלה. אבל אנחנו לא מדברים כרגע על זה. מדברים על האפשרות הפתאומית הזו שבאדם יהיה במדרגה כל כך גבוהה, ב-30 יום אומר בעל התורים, ככה משמע. האמת היא שזה לא כך. נכון, אם הוא יהיה נזיר, יש מציאות שיכול להיות שיחול עליו גילוי שכינה. מה קדם לקבלת הנזירות? היא הנותנת. היא המרכזיות. מה היה לפני? הנזירות היא כאילו סוף מעשה. איך ההמשך? במחשבה
תחילה.
זאת אומרת, אתה פה, היה פה מהלך מחשבתי פנימי אצל האדם, שבסופו של דבר הוא הבין שהוא חייב לנדור נזירות. מה שבנה את האפשרות שיהיה לו גילוי שכינה זה המחשבות שקדמו. כלומר, אנחנו לא מדברים על סתם נזירות שבאה מהתלהבות של רגע, אלא מדובר על אדם שעבד ופעל במחשבה לעיצוב של האישיות הפנימית שלו. בעולם הרוחני לא מודדים דברים לפי כמות, אלא לפי איכות. איכות. לכן המושג זקן בחז"ל זה לא רק מי שהוא בגיל מסוים, אלא מי שהוא חכם יותר. זה שקנה חוכמה. ולכן יכול להיות שיהיה ילד בן 13 וחצי שיתנו לו בסעודת מצווה לזמן ולהוציא את כולם, אפילו שיש שם אנשים בני 50 ו-70, כי הוא פשוט
מבחינת תורה הוא יותר,
מבחינת הנהגות, מידות, תורה הוא יודע יותר מכולם, הוא גם יעשה לא גיל, איכות. אני אומר את זה לכל מיני כאלה שבאים ושואלים בענייני שידוכים, שהדבר החשוב ביותר לחפש אצל בן או בת הזוג זה לא איזה תעודה יש לו באיזה תואר, איפה הוא עובד, אלא איזה מידות יש לו. זה הדבר הראשון, לא ידע. כי גם הוא ירוויח 25 ו-40 אלף שקל לחודש, את הסתירו בפרצוף שלך לא ייחסו 40 אלף שקל. או האלימות המילולית שלו כלפייך והזלזול שלו בך לא יועיל הכסף. זה רק בעל מידות. איכות, לא כמות. ממילא, אומר, אפשר מתוך דברי הבעל התורים גם להבין שלא להתלהב. נכון שאפשר להגיע אחרי מחשבה וברור למסקנה שאני עכשיו אהיה נזיר ואני אזיר את עצמי מן היין, אני אתרחק מדברים שגורמים לי להיכנס לאיסורים או לתאוות, ואולי אני אזכה גם בגילוי שכינה. אבל כמה זמן? 30 יום. אי אפשר לשמור על מדרגות כאלה גבוהות לשנים ארוכות. לא כל אחד יכול. למעשה, אנחנו מסתכלים על שמשון כנזיר, או הנזירים בהיסטוריה היהודית, הנזירות היא נראית כזה משהו כזה מופלא, מיוחד, אפילו משהו של גבורה, שמגיע להישגים מוכנים מאוד גבוהים. לכן, עולה שאלה, אמרנו מקודם בשם בעל התורים שיש פה פחות מדי פלאפונים, מה שצריך להיות רבותיי. עולה שאלה, בעל התורים אומר שהוא יגיע למדרגות כאלה גבוהות שיהיה עליו גילוי שכינה, ואם הוא יטמע למתים מצד הלבדות וכולי יחשדו בו שהוא דורש על המתים.
בגלל זה בכלל לא.
השאלה, איך אפשר לחשוב לבן אדם כזה? אם במדרגה כזו גבוהה וכולם יודעים על מה יש לחשוב, בוודאי שלא!
כמו שהוא גדול בתורה, זו תאווה גם גדל.
לא, בוודאי שלא, הוא כזה קדוש! נזר אלוהיו על ראשו, כולם רואים, יודעים מה יש לי לחשוב בו.
תאווה גם גדולה.
כלומר, למעשה, מה החשד לדעתכם שעולה נגד הנזיר?
שבן אדם שיש לו הרבה כוח, אז חושבים על דברים יותר גדולים, לא דברים קטנים.
אולי, עוד רעיונות? מה חושבים בנזיר? מה אתם אומרים? אתם צדיקים, לא חושבים בקשרים. יופי. אם נתיר לו להסתובב בין המתים, ללכת ללוויות, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על גיבור עשיר חכם וענב. והגמרא נותן לדוגמה
שלא יפתו אותה?
כן,
שיהיה נקי, כמו שופטים.
נקי, יותר משופטים. הגמרא מביאה דוגמה, והגמרא אומרת, קינח נף שדה רב הונה, שנפטר רב הונה, פתח עלי רבי אבא, הספיד רבי אבא ואומר, ראוי היה רבנו, שימו לב, ראוי היה רבנו שתשרה עליו שכינה. מה פרוש ראוי?
מגיע
בפוטנציאל. שרתה עליו שכינה?
לא.
לא. למשל רבי אבא. למה? אלא שבבל גרמה לה, בגלל שהוא היה בחוץ לארץ. רש"י אומר שאין שכינה שורה בחוץ על הארץ.
רש"י?
כן, על הגמרא הזו. כן, אבל לא. שבבל גרמה לו, מה הכוונה? יכולת להגיד שבבל גרמה לו כי הוא היה עסקן ציבור. אלא בגלל שהוא לא היה בארץ. משה רבנו זה בחירה אחרת, בכללי. כלומר, שהוא היה פה. השכינה... שכינה שורה בארץ. יש כל מיני מגמות שהן קרובות, דומות, אבל לא שכינה. השכינה לא שורה על אדם מן השורה. אדם עם שאי רוח שורה עליו שכינה. והנזיר זה אישיות רצינית, ערכית, אז מה אתה חושד בו? כמו אנחנו פה לומדים, הדבר שצריך לשים עליו לב טוב טוב טוב. אדם, כל אחד מאיתנו, יש בו כוחות גנוזים גדולים מאוד, גבוהים מאוד. אמרתי פעם לאנשים, כולם ככה מתלהבים מהחוש השישי ומכל מיני חושים שהם שומעים שיש לאנשים, ולפעמים זה מפליא אותי. תאר לעצמך שראובן בא אל שמעון ואומר לו, אתה יכול לתת לי 10 שקלים? הוא אומר לו, יש לך בארנק 20, למה אתה צריך את ה-10 שלי? ראיתי שיש לך 20. אנחנו רואים אנשים ואנחנו מתלהבים מכוחותיהם הרוחניים, ואנחנו באותו זמן שוכחים שיש לנו אותו כוח.
פוטנציאל.
אותו דבר. אלא שהוא פיתח את זה ואתה לא. זה הכל. זה כל ההבדל. כן, זה פותח. מי מפריע לך? כלומר, בכל בן אדם יש כוחות גדולים מאוד של רוחניות שגנוזים בו. יש עולמות גדולים מאוד מצד אחד. וגם מצד שני, עולמות נמוכים לו. בעולם שנקרא לו עכשיו אדם, כי האדם זה עולם קטן, עולם שלם זה האדם, יש ניגודיות, והאישיות של האדם היא נקבעת על פי מה? המאבק בין שני הניגודים, המערכה, המלחמה היומיומית בין ניגודים שיש באדם, היא זאת שמראה ומלמדת ובונה את מי שאתה רואה. זה הדמות שניצבת מולך, זו הדמות של המתמודד עם הניגודיות הפנימית, הנפשית, הנשמתית, היתרית שלו. זה מה שאתה רואה. אתה רואה אדם חלש, אתה מבין שהוא נכנע במערכה. אתה רואה בן אדם שהוא חזק, שלא כל רוח מזיזה אותו, אתה רואה שבן אדם שמתמודד, לפעמים הוא נופל, אבל הוא קם, לפעמים הוא גם מנצח. אדם שנותן לדדים לשחק איתו לכאן ולשם, ולא מתמודד ונלחם על חייו, זה גם טעות שאנשים חושבים. לא נורא, נכשלתי, מה קרה? חבותיי, זה החיים שלכם, אתם לא מבינים שאסור להיכשל? זה מלחמת לחיים או למוות. זה לא מלחמה בין החבר'ה מי יקבל נקודות, מי יוריד יד, יהיה מקום ראשון בכיתה. לא! זה מלחמה על החיים! אדם כזה סובל מפיצול אישיות. לפעמים הוא כך, לפעמים הוא כך, לפעמים הוא שמח, לפעמים הוא עצוב, לפעמים הוא מקיים, לא מקיים. הוא מבולבל! הוא מפוצל, הוא שניים! מצד אחד, הוא מסוגל להגיע לעולמות רוחניים גבוהים מאוד, מצד שני הוא יכול לרדת למטה עמוק עמוק מאוד. בוא נעשה פיצול. מעשה? המציאות הזו חושפת בפנינו את כוחות הנפש שלנו, שנמצאים במאבק מתמיד אחד עם השני בתוכן. לכן דוד המלך אומר בתהילים, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כבר דוד המלך אומר, אני יודע שיש בתורה נפלאות, אני יודע, אבל העיניים שלי מה הם? עם כיסוי, אני לא רואה. אז אני מבקש, גל עיניי, פתח לי את העיניים, תאיר לי. וחזל, בכל המקצוע בחזל יש המון דוגמאות לזה, שאנחנו כמו עיוורים ואנחנו רואים אור וזה לא אור אמיתי, זה אור שקרי, זה אור מבלבל, זה אור שלא רוצה שתראה מה שקורה שם במקום הנכון. אז הוא מסנבר אותך, הוא מוצץ, הוא טעים, הוא מושך, הוא תאוותי, הוא מהנה את הגוף, אתה נמשך כמו פרפר אל האש, אתה נשרף שם לא מיד, לאט לאט. מה שתקרא פרפר נשרף באיסורים עד שהוא מת, כי הוא רץ אל האש. המציאות הזו, המעבר החד שיש בין היכולת של כל אחד ואחד מן היושבים כאן להגיע למדרגות הכי גבוהות שאדם יכול להגיע ברוחניות, ובדיוק להגיע למקומות הכי נמוכים שיש, הפך הרוחניות, היא למעשה האדם, זה אנחנו. אז האדם יכול לקחת את שני הצדדים הללו ולבחור את הכי קל, כי אף אחד, או לא, יש אנשים שהתרגלו לחיות חיי עצמות, לא רוצים להתאמץ, כי המאמץ מחייב התמדה, ויתור ועבודה. יש אנשים שלא רוצים, כי התרגלו מה שהם קטנים להתפנק או להיות מפונקים בלי להתאמץ, בלי, חיים חיים זורמים טובים, יש הכל, למה אני צריך להזיז את האצבע? זה האפשרות אחת. השנייה, פחד. מה? שאני אעזוב את הדבר הזה? מה יגידו? לא, אני נשאר. מה, אני שונה מכולם? יש לך את הידועות. זה לב האדם, זה היצר. היצר מעוות את הראייה שאנחנו יודעים, ואני כמעט משוכנע שאצל כולם חוץ מי, כן, אנחנו מכירים את המשפט הזה כדי לסגור פרצות, אצל רוב בני האדם כשהם הולכים לעשות מעשה שהוא לא בסדר, הם יודעים שזה לא בסדר. ובכל זאת הם יעשו. זה היצר. זה כוחו של היצר. הוא בא מכך שאנחנו מאפשרים לו לעוות לנו את הפרופורציות. את הנכון. אנחנו מרשים לו. לכן הגמרא גם אומרת, כל הגדול מחברו, זה מתמשך, יצרו גדול ממנו. כלומר, ככל שיהיה תמיד חכם גדול יותר, יצר הרע של תמיד חכם הזה יותר גדול מתמיד חכם קטן יותר. ברור תהיה. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הוא תמיד חכם, הוא יותר גדול. תראה אותו יצר יותר קטן. הוא אומר לך כבר מה פתאום. הפוך. למה? למה האדם כשהוא עולה בקדושה, יצר הרע שלו יותר גדול? אני רוצה לאחל לכם ברכה, לכם ולי, שהלוואי ולא נזכה ליצרים הגדולים של הגדולים. זה נורא להיום. אנחנו מתבודדים עם כל מיני דברים פשוטים. והגדולים שלנו, דברים נוראים. האיסורים הכי חמורים בתורה יכולים להעמיד במבחן את הגדולים ביותר. למה זה? כי אנחנו מורכבים, כמו שאמרנו, מניגודיות. ומישהו, במקרה, אני, אתם, צריכים לבחור. זה הבחירה. לכן, אם אתה גדלת, יצר לא יכול להישאר כמו מקודם, כי אז כבר אין בחירה. אז גם הוא יגדל במקביל. עכשיו תבחר עוד פעם. מה המטרה הבאה שלך? לתת לו או להילחם בו הלאה? זה הבחירה. וזה היצר מבלבל. היתר מבלבל לנו את נקודת הבחירה. אומר לנו, עזוב, חייך, לקום בזמן לתפילה, עזוב. אז לא נתפלל, כולה, תניח תפילין, אתה צדיק, זה בסדר. תסתדר. לא נורא. וזה נורא להיום. אל תדברי ציצית. לא נורא, מה קרה? הרבה הולכים בציצית. רבותיי, זה נורא והיום. אני אוכל בלי תול ידיים, מה קרה? קרה, ועוד איך קרה? נפלת. זה לא איזה עוד איזה משהו כזה חפיף. זה הוריד אותך למטה. עד כדי כך שהתרגלת כבר, שאתה אפילו לא סופר את זה. זה גם בחינתך לא קיים. ואז שפתאום עולה דבר שבקדושה אתה מרגיש מה?
צורך.
שאתה חייב להיות מסנגד. אתה חייב להגיד נגד.
לא, אני...
כי אתה בטריה. אתה מצבר של לרדת. אתה בכלל לא חושב על לעלות.
חושבים ככה
מידה. אם בלב שאנחנו מסתכלים על הנזיר, אנחנו רואים פתאום אדם שיצר מדרגה כזו גבוהה ששכינה יכולה לשרות עליו. למה אנחנו חושבים בו? כל הגדול מחברו יתרו גדול ממנו. אנחנו לא יודעים מה הוא יוביל. אנחנו לא יודעים מה הוא יעשה עכשיו. ממילא הפתרון לדבר הזה זה לא רק החשיבה והבנייה הביקורתית הפנימית שלך בצד הרוחני, לא רק השאיפה הקבועה לעלות למעלה, צריך לזכור תוך כדי התהליך שאתה בסכנה, שעומד מולך מחבל עם נשק דרוך, מחבל עם מטען, והוא רק מחכה להתפוצץ. והאדם, מחבל הזה, זה אתה, זה היצר שלך, זה התאוות שלך. הוא מחכה רק לראות האם לפתוח באש או ללחוץ על כפתור ההפעלה של המטען. ואתה לוחץ על ההדק, זה אתה שלוחץ על הפעלת המטען, לא אף אחד אחר. זה ממש כך. ואתה המחבל של עצמך. ולא לחינם אומר שאתה מהמלך. שואלים קטנים, מחבלים קרמים. מי שנותן לעצמו להיות קטן, מי שלא נלחם, מי שלא חוב מבין שזה מלחמה על החיים, הוא מחבל בקרמים, ועם ישראל נקרא קרם השם. אתה אומר הנביא ישעיה, קרם היה לילידי בבעל עמון, משל לעם ישראל. אנחנו בפרשה הזו, מקרה פרשת נזיר, צריכים לזכור שראוי ונכון שכל אחד ואחד מאיתנו יהיה ראוי לגילוי שכינה על אחת כמה וכמה שאנחנו בארץ. זה אפשרי. זה אפשרי, כי יש את הפוטנציאל. תילחם על זה. איך? כמו שהתחלנו, לא בשמיים, לא בתורת הקבלה, לא יודע איפה, בפשטות, במציאות. פשוט להילחם על החיים של הקודש, אל השאיפה אל הקודש. ואז מובן, מה זה המדרגה של הנזיר? וחושבים בו. אני ככה רציתי לומר, מעבר לדברי בעל התורים, אתם יודעים למה חושדים בו?
מכנים.
כי כנראה הוא לא חושד בעצמו. כל כך מאמין בעצמו, כל כך מחזיק מעצמו, יש מה לחשוד בו.
שאולי פלקן.
עם אדם שמגיע למדרגות גבוהות, יצרו גדול ממנו, והוא לא מבין שהוא בסכנה, שהוא צריך לפתוח עיניים טוב טוב, אדם כזה צריכים לחשוד בו על הקדושה שלו, על השכינה שלו, כי לא יכול להיות. לא יכול. שאדם יהיה בטוח בעצמו, שהוא בסדר גמור. יהיה רצון. הלוואי שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתחבר אל הקודש. להילחם על הקודש שלנו, להילחם על החיים האמיתיים שלנו, ושלא נחסל את עצמנו במו ידינו, ונוכל באמת לטעום טעם מתוק, נפלא, מרומם של גילוי שכינה. אמן, כן יהי רצון, שבת שלום.